תגיד, בדרך לפה ראיתי עוד הרבה מקומות כזה שדגלי ישראל עדיין, אתה יודע, עדיין מתנופפים, שאנחנו כבר 5-6 ימים אחרי החג. מה, רציתי לדעת, מה הדין? מה הדין לגבי דגלי יום העצמאות? מתי מורידים אותם?
תראה. לגבי אלה שתולים את זה בחוץ, אני לא יודע מתי, זה משתנה, אני חושב שיש מין עקומה כזאת, ויש בערך אחרי שבוע כולם כזה מורידים, חוץ מכמה פנאטים שמושכים עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. ומה שמעניין אותי זה מה האנשים האלה מרגישים כשהם עושים את זה. מה...
כשהם תולים או כשהם מורידים?
לא, כשהם מורידים. כשהם תולים, אתה יודע, גם מעניין אותי מה גורם להם לעשות את זה, אבל כשהם מורידים, באיזה מין תחושה הם עושים את זה? יאללה, עשית את שלך... וואי, נחמץ לי הלב להוריד אותך, מחכה כבר לתלות אותך בשנה הבאה.
אני חושב שאנשים ישאירו את הדגל הפעם הרבה מאוד זמן. לוקח הרבה מאוד זמן להתאושש מהמפגן המטורף שחווינו פה בסוף שבוע הזה של יום העצמאות, שהתחיל בעצם ברביעי, התחיל רביעי בערב, וגלש לחמישי ושישי ושבת, ו... מין, לא יודע, אסופה כזאת של ימים נורא עמוסים, שהכל וולגרי, הכל גדול, הכל מאוס, הכל in your face, שום פינס, שום עדינות, שום איזה משהו קלאסי ומתורבת לאנשים כמוני. לא, זיקוקים, מטס צבעים, שרירים כאלה בחוץ, טנקים ברחובות עם נאונים עליהם, הכל כזה מאוד, מאוד מלחמתי.
לא יודע, כל החג הזה, אני מסכים איתך, הוא פעם היה חג מאוד משמח, והייתי מאוד נהנה בו ברווקותי, היינו יוצאים בלילה של יום העצמאות, זה היה אחד הערבים, אתה יודע, אבל ברגע שאתה כבר לא רווק, מה לך ולדבר הזה? זה מין עינוי הורי כזה, צריך לקחת את הילדים, וזהו, זה עוד חג כזה שבו אתה צריך להוציא את הילדים שלך החוצה. נמאס! נמאס מהחגים האלה. איפה הבייביסיטריות שיבואו, ייקחו את הילדים ביום העצמאות ויתנו לי להיות לבד בבית? איפה זה? אותי כמובן, הכי מעצבנים ביום העצמאות, זה הפיד של הפייסבוק והאינסטגרם. כל הסחים יוצאים ממחילותיהם ולא מתביישים, עם הדגלים ועם המנגל ועם תמונות מהמטס שאתה רואה שמיים שלא רואים כלום, אבל הם היו שם במטס הזה. וכל מיני משפטים, ובאמת,
זה כאילו שאלה בפני עצמה, למה אנשים רוצים ללכת, לעמוד בחוף הים, ולראות מטוסים עוברים להם מול העיניים? זאת אומרת, מה יש בזה?
קודם כל, הם הולכים עם הילדים, אוקיי? ולילדים, כן, יש בזה משהו. ילדים עדיין חווים מטוסים כמשהו.
אני חייב להגיד לך שאני שאלתי את הבנות שלי, והצעתי להם, הסברתי להם מה הולך להיות, ושיהיה מטס ויעברו מטוסים, ואנחנו נהיה בחוף הים, והם יהיו קרובים, ונוכל לראות אותם, ושאלתי אותם אם הם רוצים ללכת, או לראות פרק של ילדי בית העץ בטלוויזיה, הם בחרו את הפרק של ילדי בית העץ בטלוויזיה.
אני יכול להבין אותם, כי פשוט הילדות שלי גם היו בוחרות את זה כנראה. אבל בסדר, עברנו את זה, ועוד מעט שבועות. או שאנחנו עוד רוצים לדבר על מירי? יש לנו מה להגיד על מירי?
אני חושב ש...
בוהה, מי זה בא? ראש הממשלה הבאה.
נאמר כבר הכל. אפילו היום גם גילינו שהיא רבה עם יאללה בקסיס על הסמלה שהיא תלבש בטקס. אבל זאת מירי, אתה יודע, זאת מירי. פרפקציוניסטית שרוצה את הכל כמו שהיא אוהבת, כמו שהיא רוצה. אז זהו, אני חייב להגיד שבאמת, הפעם, השנה... זה היה יום עצמאות בטעם רע. לא הרגשתי שאני אוהב את המדינה שלי יותר. לא הרגשתי גאה במדינה שלי. לא הרגשתי שיש במה להתגאות, כמו שאמרו לנו. ובכלל, אתה יודע, שמישהו צועק לך, יש במה להתגאות, יש במה להתגאות, אשר שואל כזה, במה באמת יש להתגאות? זהו, זה נגמר. שנה הבאה תהיה שנת 71. אני מניח שהתקציבים ירדו.
יעלו. אם מירי רגב שרה, אני אומר לך, מכפילה את התקציב שנה הבאה. קטנה עליה 70.
זה אם הם הביאו את עומר אדם לחגיגה.
כי היא אומרת, אתה יודע מה היא אומרת? אם את 70 חגגנו, 71 זה בשנה יותר.
נכון, נכון.
אתה חייב להגדיל את התקציב.
מי אמר שרק בעשור עגול צריכים לשפוך כל כך הרבה כסף? אנחנו בשידור ברדיו החברתי הראשון. שניתן להזין לרדיו החברתי הראשון דרך פייסבוק, דרך האפליקציה, דרך אתר האינטרנט. פשוט תכנסו לגוגל, תרשמו רדיו החברתי הראשון, ותוכלו להזין לנו בלייב. שמעת על ציור הקיר של האמן איגל שטיין?
שמעתי על הציור הקיר הזה. כן, שמעתי. מה, תספר, תספר.
אז תראה, לפני 22 שנה, האמן איגל שטיין צייר את הסצנה של רצח רבין, בכיכר רבין, וזה איזשהו קיר שהוא סוג של מין מבנה של חברת חשמל כזה שעומד בפינת פלורנטין ושדרות וושינגטון, ועיריית תל אביב כנראה בשוגג או לא בשוגג או זה, בכל אופן עיריית תל אביב באה וצבעה את הציור הזה, ואחרי שקמה כל זה הקרה, אז עיריית תל אביב באה לשטוף את זה, ואז קרה מה שקרה.
כן,
שמעת על זה?
כן, שמעתי על זה, ואני חושב ש... ועיריית תל אביב, כן, היא ניסתה אחרי זה לתקן את זה, אנחנו לא יודעים אם זה הצליחה או לא הצליחה.
לא, עיריית תל אביב אמרה שהיא תפנה לאמן, ותסייע לו בחומרים, ותסייע לו לצבוע חזרה את הציור למה שהוא היה שם קודם.
כן.
זהו.
אז זהו, אז אני חושב שזה יפה מצידה, באמת יפה מצידה, של עיריית תל אביב שהיא מודה בטעות. זה פדיחה, בעיקרון, אבל לפחות הם ידעו להתנצל, כי טעויות כולנו עושים, כפי שאתה יודע, היטב. אבל השאלה אם במקרה הזה ההתנצלות הייתה כל כך הכרחית, כי ראיתי את הציור.
לפני ששחיתו אותו?
ראיתי צילום של הציור לפני ששחיתו אותו. לא ראיתי את הציור עצמו, או שראיתי ואני לא זוכר. אבל לא התרשמתי. לא התרשמתי יותר מדי, אתה יודע, זה מין ציור כזה, אתה יודע, ציור. האומן איגל שטיין, כאילו, אם אני הייתי מצייר את הציור הזה, כי זה סוג של, אתה יודע, גרפיטי, כן? לא שילמו לו לצייר את זה, לא זה, הוא הלך, צייר שם ציור.
בסדר, אתה יודע.
ואם אני הייתי מצייר את הציור הזה, ועיריית תל אביב הייתה מוחקת, תדעי את זה, אז אף אחד לא היה אומר כלום. מחקו ציור, כי כן, זה היה, אתה יודע, מישהו עשה פיירסי, איזה אחי אחד ש- nobody cares about him. אז אנחנו מוחקים את זה, שיגיד תודה שאנחנו לא מגישים נגד תלונה, כן, או טובים אותו. רגע, אבל איגל שטיין הוא אומן, כן? הוא אומן.
אני,
ולמחוק את הציור של האומן איגל שטיין לא יעלה על הדעת.
אני למען הגילוי הנאות, אני אומר שהבת שלי והבת של איגל שטיין הולכות לאותה כיתה בבית הספר, אז אני אישית לא מסכים איתך, ולא בגלל שאני מכיר את איגל שטיין, אני חושב שאתה יודע, הוא צייר שם, זה לא שהוא צייר שם איזשהו זר חמניות, הוא צייר את רצח רבין, אירוע טעון, טעון מאוד בחברה הישראלית, אני חושב שהיה לציור, יש לציור הזה איזשהם אלמנטים גדולים יותר מסך הציור עצמו, וזה האמת לא מתאים, לא מתאים לעיריית תל אביב לעשות מעשה כזה. לא משנה כרגע אם אתה מתחבר או לא מתחבר לציור, אחי, ואם אתה היית מצייר ציור שהיו לו איזשהם השלכות, או שהיה לו איזשהו, הייתה לו איזושהי נוכחות, כנראה שכן, היו אומרים שהאמן, אחי, התרעם על זה שחירבו לו את הציור. אני חושב שזה לגיטימי.
אתה יודע מה? אני אומר, בוא נעמיד את זה במבחן.
כן.
בוא נמצא איזה קיר, כן. אני אצייר עליו איזה משהו, ובוא נראה מה יקרה אחר כך.
מה זה איזה משהו? אתה יודע לצייר? מה זה איזה משהו? מה
לא,
אתה יודע
הוא,
לצייר?
מה הוא כבר יודע לצייר?
הוא צייר, הוא אמר, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. קודם כל, הוא מצייר, אני לא יודע אם לפרנסתו, אבל הוא מצייר, יש לו סטודיו, הוא מצייר באופן קבוע. לא כמוך חלטוריסט, הבן אדם הוא צייר, פגעו לו ביצירה.
כן, אבל איך, איפה עובר הקו? מי זה הוא צייר ואני לא צייר? אני גם מצייר ציור, והוא גם מצייר ציור. יש חוק במדינה הזאת או אין חוק במדינה הזאת? מותר לצייר על קירות או אסור לצייר על קירות? אם לא מותר לצייר על קיר, גם לי מותר לצייר על קיר. ואם ימחקו לו, אז ימחקו לי, אז מה הסיפור?
טוב, אנחנו נוציא את זה למבחן. תצייר על איזשהו קיר ביפו. תחשוב על איזשהו נושא טוב. תצייר ובוא נראה מה העירייה תעשה. אחי, אני לא יודע אם אתה ער לחדשות החמות, שחשף רביב דרוקר אתמול, אבל אסף הראל שוקל להתמודד לראשות העיר תל אביב. סתיו שפיר גם כן הודיעה שהיא שוקלת להתמודד לראשות עיריית תל אביב. אני חושב שאם היא תיבחר תהיה ראשת העיר הראשונה בתל אביב יפו. ואז כשאורן חזן שמע שסתיו שפיר כנראה תתמודד, הוא החליט שגם הוא מתמודד. אורן חזן בא ואומר, עד כאן, אני לא מוכן להפקיר את העיר תל אביב לידיה של סתיו שפיר, ואם היא תתמודד אז גם אני מתמודד. ואסף הראל, מה אתה אומר, אחי? אני מתצביע.
קודם כל, זה באמת מאוד משעשע. אם כולם, כל אלה, או אפילו חלקם, התמודדו, אז קודם כל תהיה מערכת בחירות מעניינת. כי עד עכשיו לא היה אף מועמד. חוץ מחולדאי, אף אחד לא העמיד את עצמו בינתיים למיטב ידיעתי. והשמות האלה רותחים, כן? אסף הראל, אני מאוד מעריך אותו, ואני אשמח אם הוא ירוץ ואני אצביע לו בשמחה.
אוקיי.
גם על סתיו שפיר אני חולה. בקטע טוב.
קטע ג'ינג'י.
כן, אני לא יודע, ואני מאוד מחבב אותה. לא חשבתי עליה אף פעם במונחים של ראש עיר, אז אתה יודע, אני צריך אולי...
ראשת עיר.
לחשוב על זה. ואורן חזן, אתה יודע, אם אורן חזן יהיה ראש עיריית תל אביב, באמת כדאי לעזוב את הארץ. זה יהיה הסוף.
למה? למה אתה כזה שלילי?
מה? אתה יודע מה? אולי הפוך. אולי הוא יעשה פה, אתה יודע, עיר של סמים וקוק וזה חופשי, כאילו, הכל תהיה פה אורגיה המונית כל הזמן. אולי זה טוב. אולי זה מה שאנחנו צריכים.
נכון, נכון. אחרי כל השנים הקשות האלה, עם חולדאי, הבניינים, המגדלים, יבוא איזה ראש עיר כזה סבבה, ישן, כולם יכולים לישן חופשי, לשתות חופשי.
זורמים.
נראה לי לא רע. אני רק שואל את עצמי לגבי אסף הראל. אתה באמת רואה אותו ראש העיר תל אביב יפו?
תראה, קודם כל אני רואה את חולדאי, ואני לא מתרשם, אז אני כן בהחלט רואה את אסף הראל לפני חולדאי.
לא יודע, אבל מה אסף הראל ניהל? אסף הראל ניהל פעם איזה קבוצה, נגיד, של 5 עובדים, 10 עובדים?
למה ראש עיר חייב להיות מישהו שניהל לפני זה משהו?
כי זאת עבודתו של ראש העיר, לנהל את העיר.
לא בהכרח, לא בהכרח.
לנהל את הפונקציות בעיר, שיתפקדו כמו שצריך.
ממש לא בהכרח. גם ראש ממשלה הוא לא מנהל, זה לא מה שהוא עושה. ואותו דבר, אסף הראל, למה? להתוות דרך, לדחוף כל מיני דברים.
אתה יודע, בסופו של דבר, אבל אתה צריך לנהל פה מערכת, ואת המערכת, אנשים מפעילים.
לא, יש בדרך כלל הארגונים האלה מנכ״ל, יש מנכ״ל לעירייה, מה זאת אומרת?
זה נראה לי כמו גימיק נחמד, אבל אני חי בעיר הזאת, ואני על פניו, כאילו נראה לי, אולי טיפה יותר צעיר מאסף הראל, ואני בעד הזדמנויות והכל, אבל לא יודע, תבוא, תעשה איזושהי פעילות ציבורית למען העיר, תעבוד איזה 5-6 שנים בעירייה, תעשה דברים בשביל העיר, תקדם משהו, ואז תבוא ותקפוץ ישר על התפקיד.
כן, תעבוד בזבל, תהפוך
לנושא את זה ב5 שנים.
ואז תבוא, לא יודע.
קודם כל, אני לא בטוח שאסף הראל יכול להיכנס למחלקת הפינוי ההשפעה בעיריית תל אביב, מחלקה מאוד חזקה, זה לא כזה פשוט, אבל לא יודע, נראה לי קצת מוקדם מדי, אבל כזה אני שמרן.
ולכן זה יהיה מאוד אירוני ומשעשע כשאורן חזן ייבחר, וגם את המשלט האחרון יכבוש.
אני חושב שחולדאי יכול להמשיך לישון בשקט, לא נראה לי שמישהו פה מדגדג לו את ה-3% ביום טוב. סוגרים פעילות, אנחנו ממשיכים, ואחי, אני לא יודע אם יצא לך לאחרונה לנסוע בנתיבי איילון. אתה יכול לראות שם את בר רפאלי בפרסומת להודיז על כל קיר אפשרי במהלך הנסיעה. ואני חייב להגיד שאני קצת התעכבתי על הפוסטרים האלה של בר רפאלי, אבל לא מהמקום שעליו אתה חושב שהתעכבתי על הפוסטרים של בר רפאלי. זאת אומרת, אני מסתכל על בר רפאלי, והעניין הוא שלפני שבוע ביקרתי אצל הרופא שיניים, ובחדר המתנה היה את המגזין הלוהט לאישה. ושם הייתה כתבת שער עם בר רפאלי, שהיא מספרת על החיתולים והמטרנות והגינה והילדים ופה ושם וזה וזה. רעיון נורא אימהי, נורא, אתה יודע, זה. ואז אתה נוסע לך באיילון, ואתה רואה אותה בכל מיני פוזות, נקרא לזה סמי מפתות על ה, על, על, על הפוסטר, באיזשהו לבוש, אתה יודע, מרמז כזה, זה משהו טיפה סקסיסטי, ו, 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 ואני חייב להגיד שאני מסתכלתי על זה, ואמרתי, לא יודע, כאילו, לא, דוגמנית לא צריכה לעשות באיזשהו שלב, איזושהי בדיקה, מה המותגים שאני מפרסמת, איך אני נראית, האם זה מתאים לסטטוס שלי, לא מתאים לסטטוס שלי, כי אני הסתכלתי על הפוסטר, ואז נזכרתי בכתבה, ובמטרנות, ובחיתולים, ובילדים, ובזה, ואמרתי לעצמי, זה לא יודע, לא עושה לי את זה. אולי אני לא קל ליד, כן, אבל ולא חלילה, שאני רוצה להגיד שאישה שהיא נשואה ושיש לה ילדים, שהיא כבר לא אובייקט חלילה אטרקטיבי או משהו שיכול, אתה יודע, זה. אבל אני רק אומר, שאת מפרסמת טרנינגים לילדות בנות 14, זה פתאום לא נראה לי כמו המקום הנכון להיות בו.
א', זה לא טרנינגים לילדות בנות 14, זה גם לנשים. ואישה, ואתה שונא נשים, obviously. אתה לפני חודשיים דיברת פה על הפוסטרים של נטע אלחמיסטר, והפריע לך שבחורה צעירה בגילה הצעיר מתלבשת ככה בשלטי חוצות. עכשיו מפריע לך שמישהי שמבוגרת ממנה בערך ב8 שנים, היא זקנה מדי בשבילך בשביל להיות בשלטי חוצות. כאילו יש איזה גיל שבו מותר להיות בה.
אני לא אומר, אני לא אומר שהיא זקנה, אחי, זה לא מה שאני אומר, לא אומר שהיא זקנה, אני רק אומר שזה נראה לי מוזר, שהיא כרגע נמצאת באיזושהי סיטואציה בחיים שלה, ואז פתאום בפוסטר אני צריך להסתכל על בר רפאלי, ולהגיד, בר רפאלי נראה טוב, בר רפאלי אטרקטיבית, היא מפתה אותי דרך הפוסטר של הודיז. לא, אני יודע מה המצב של בר רפאלי.
מה המצב של בר רפאלי? אתה טוען שהיא לא אטרקטיבית בגלל שהיא ילדה, בגלל שהיא אימא, זה הפך אותה ללא אטרקטיבית, ואין לך חנן, אתה חולה, וזה לא, אני גם לא יודע... באמת, ואם זה, מה, היא אמורה לגרות אותך? זה הבעיה שלך שהיא לא מספיק
תשמע,
לגרות
אותך? תשמע, הבט.
או שאתה, מה, הבט, מה?
הבט, לבר רפאלי יש היסטוריה שלמה של פוסטרים כאלה, וגם הפוסטרים של הודיס, לא צילמו אותם.
אבל זה שהיא הפכה אימא, הפך אותה לפחות אטרקטיבית בעיניך?
אני מסתכל עליה, ואני אומר, מה, זה הכי טוב שאת יכולה לעשות, לעמוד לי פה עם איזו חולצה ארוכה, עד הברכיים כזה, ובלי מכסיים, ולעשות איזה פוזה
מפתה לפוסטר.
יש לך ילדים, כאילו, בחייה.
אז מה אם יש לה ילדים?
אז זה לא מכובד, זה לא לעניין. מה צריכה לעמוד ככה על פוסטרים באיילון? לפי דעתי, אתה יודע, עוד פעם, לפי דעתי, הבחורה הזאת צריכה עכשיו לבוא ולפרסם איזה שהם מותגים שקצת יותר הולמים את הסטטוס שלה. אני לא אומר שאישה, אמא לשני ילדים, לא יכולה להיות אטרקטיבית, לא יכולה להיות מושכת. אבל בסוג מסוים של דברים, יש בזה קצת, אתה יודע, היא אומרת שהיא נפגעת מתגובות שאנשים כותבים לה באינטרנט. לא יודע, את לא מתבאסת שהם רואים אותך בצורה כזאת? זה פחות נורא?
חנן, השמרנות שלך, אני לא יודע איך לאכול אותה בכלל.
כזה אני. אוקיי, אחי, סוגרים פינות ואני רוצה להגיד לך שתיבת תיבת הדואר האלקטרוני של סוגרים פינות מתפקעת, במיוחד אחרי החג, במיוחד אחרי הזה.
מתפקעת מצחוק.
מתפקעת באמת מעשרות מכתבים שמגיעים, ואני רוצה להקריא לך את השאלה שבחרנו לפתור. אתה מוכן? אוקיי. אז כותבת לנו תמר מכפר עזר. לצוות סוגרים פינות, ובמיוחד לאחי, שלום. האמת שהתלבטתי לא מעט אם לכתוב לכם, ולבסוף החלטתי שכן. לפני 3 חודשים, בן זוגי בשנתיים האחרונות הציע לי ניסויים. כמובן ששמחתי ומיד אמרתי, I do. אבל מאז, הוריי לא מניחים לי. ומכריחים אותי להחתים אותו על הסכם ממון. בן זוגי מגיע ממשפחה ממעמד בינוני ומטה, ואילו אני מגיע מבית מאוד מבוסס. אני חוששת שאם מעלה את הנושא, הוא ייפגע ואף יחליט לבטל את הכל. האם עליי ללכת עם הלב, או להאמין לסטטיסטיקה, כמו שהוריי מבקשים, ולהחתים אותו על הסכם ממון? תודה מראש, תמר מכפר עזר. חייב להגיד שהפעם השאלה מנומקת, יפה, אתה לא יכול להגיד מה זה שאלות האלה, זה, הפעם השאלה מאוד, היא נתנה את כל הפרטים האפשריים, בבקשה אחי.
רגע, בן זוגי מגיע ממשפחה במעמד בינוני ומטה?
כן, בינוני ומטה. זאת אומרת שההורים לא יכולים לעזור לו, נגיד.
בינוני ומטה.
בינוני ומטה.
אוקיי.
כן.
ואילו אני מבית מאוד מבוסס.
נכון.
מאוד. מאוד.
אחי, במקום לרדת על האנשים שתורחים וקודים לנו שאלות, בוא תענה.
טוב.
כן.
אני אגיד ככה. אם אני הייתי גבר, ממעמד בינוני ומטה, לא שזה שונה בהרבה מהמעמד שלי, אבל נגיד, בוא נשים אותי רגע לגמרי במעמד הזה בראש שלי, בינוני ומטה, ואשתי לעתיד הייתה באה מבית מאוד מבוסס, מאוד, והיא הייתה באה ומבקשת ממני לחתום על הסכם המון, אני הייתי עושה את זה בשמחה. הייתי עושה את זה בשמחה. מה זה אומר? היא מסכימה לחתום איתי על מסמכים שבהם כתוב שאני מסכן והיא עשירה, וזה, אתה יודע, זה מסמכים שמסמכים אותי, שאני בא בנישואים עם אישה כזו. זה, 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 זה מקדם אותי. מכלום, ללהיות נשוי למישהי שיש לה הרבה כסף. אז הנה, אני חותם על זה.
אוקיי.
אז אתה אומר... ועם הסעיפים הנכונים, וכל מה שצריך, זה, זה סעיף קטן, שנותן עם השנים איזשהו...
אבל היא, היא נורא חוששת להעלות הנושא. היא אומרת שאם היא תבקש ממנו לחתום, אז יכול להיות שהוא יברח. You know? ילך. תמשיך הלאה. תגיד, כנראה זה לא עובד, תמר, מכפר עזר, וילך הלאה. ובוא, היא בת 36.
היא בת 36?
כן.
לא אמרת את זה קודם. ראית?
ראיתי. מה אתה אומר?
מה אני אגיד לך? לא נפלתי.
לא כל יום רואים כזה.
לא יודע, אני...
מושקע.
לא התרשמתי.
מושקע, מלא בכוכבים, כתוב, משוחק.
כתוב.
בכל זאת.
כתוב, אתה יודע, באמת, לא לוקח לי יותר מכמה שעות לכתוב את הדבר הזה.
זה אפרים סידון כתב, אגב.
אפרים סידון?
אפרים סידון, אפרים סידון.
את הגרסה הזאת?
כן, אפרים סידון, אפרים סידון.
אני חושב שהיו לו...
גם הוא לא מרשים אותך.
לא, בעבר הוא מרשים אותי, בהווה, אולי פחות מרשים אותי. אז אתה יודע, זה נחמד, רוב הרקדניות שם מאחורה עושות כזה, אתה יודע, ימין השמאלה עם הידיים כזה, כמו באמת, הילדות שלי בגנות 5 רוקדות יותר יפה מזה. ועומר אדם, עומר אדם.
אוקיי, מה שמביא אותנו לסיפור, שנספר לאנשים על מה אנחנו מדברים פה בכלל. אז אנחנו מדברים על הפרסומת של בזק עם עומר אדם וגידיגוב.
כן, זה כאילו פרסומת, היא עשתה הרבה רעש, הרבה אנשים... בפיד, אפו על זה. אפו על זה. עכשיו, אפו, אתה יודע, בקטע של ממש רעירו שם על הדבר הזה. ואותי זה כמובן ביאס. עדיין לא נכנסתי באף אחד, לא הייתי, לא היה לי ראש לזה, לא היה לי פנאי לזה. אבל הייתי לא רחוק.
מה הבעיה? מה הבעיה?
מה הבעיה? לא יודע, שאני לא התחברתי, והם עפים על זה, מרעירים על זה, הייתי נכנס במישהו ככה. אומר לו מה אני חושב עליו, ועל הפרסומת הזאת.
ועל הבחירות שלו.
אבל אני אגיד לך מה הכי מעניין אותי בכלל בפרסומת הזאת. הדבר הזה, אתה מסתכל, באמת פרסומת מושקעת, ועשתה הרבה בז וזה, וכן מגיע ריספקט כנראה לכמה אנשים שהיו מעורבים, לא לכולם, אבל לחלק.
חלק שיגישו מעומדות.
אלה שהיו אחראים על הבופה בזמן הצילומים. אבל מה שמעניין זה שבעצם אחרי שאתה רואה את כל ההשקעה המטורפת והגדולה בדבר הזה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה ניסו למכור לי? אני רוצה כזה, אני ממש רוצה כזה. ואז אתה מבין איפשהו לקראת סוף הפרסומת אולי, אני רק הבנתי את זה שהם מוכרים נתב, ראוטר. כן? למרות שזה מההתחלה, כן, אני סתם בדילי. כל מה שהם מוכרים זה ראוטר חדש של בזק, שהוא טיפה יותר מעוצב כזה, הוא נראה כזה עם...
לוחית עץ כזו.
לוחית עץ כאילו, בדיוק, מקדימה.
זהורים וכמו
מיני... יש שם איזה מנורה שנדלקת ונכבדת, אבל אתה... ואז אמרתי, טוב, אני אסתכל, אני אסתכל באינטרנט, אני אקרא במפרט, בעמוד של המוצר הזה, לראות מה יש בו, אולי אני רוצה כזה, אולי אני אעבור מפרטנר לבזק, רק בשביל הנתב הזה. ואתה קורא, וזה הכל buzzwords משעממים של כאילו רשת, הרשת ככה, הרשת ככה, אבטחה, security. בקיצור, הלקוח הסופי לא הרגיש בשום הבדל בין הנתב הנוכחי שלו לבין הנתב המטורף הזה שהם מנסים לשווק הרע. ואני תוהה, מה הסיפור? מה הסיפור עם הנתב? זה כאילו, רציתם לעשות פרסומת לבזק, ולא היה לכם רעיון על מה? חיפשתם, 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 אמרתם, נעטוף נתב באיזה זה, ונעשה פרסומת לנתב, כי צריך למכור משהו.
נכון.
מה נמכור?
אוי, נו, בוקר טוב, אחי. בוקר טוב, באמת. בוקר טוב, בוקר, באמת. ממתי פרסומת צריכה משהו כדי למכור לך משהו? זה לא עובד ככה, ואתה פשוט מיושן.